בתור התלבשתי שתיים או אחת, אני לא יודע. אני העסקתי מי אגב.
כן, קיבלתי את זה בשביל הבוקר. כן, זה מאוד בולט מה שרצינו להגיד בפעם הקודמת בניסויים של דוד לביתו של שאול. ואומר שאול אל דוד, הנה ביתו, הנה ביתי הגדולה מהרה, ואותה אתן לך לאישה, חייל לי ונחי ולחם לחמות אדוני. שבעצם אמרנו שהפער בין הלב לפה הוא הפער בין מה שדוד וכל ישראל מבינים לבין מה שמתרחש בחדרי ליבו של שאול, הוא פער אינסופי. כי זה הדבר האחרון שמישהו מעלה על דעתו, הוא ששאול נותן לדוד כשתהיה פה יד פלישתים. כלפי חוץ זה נראה ביטוי הכי גדול של אמון, של הערכה ושל רצון לקרב ושל תמיכה בדוד. ואומר דוד אל שאול, מי אנוכי מחיי? משפחת אבי בישראל יהיה חתן למלך. שדוד בעצם רק אומר ביטויים שלכאורה יש בהם ענווה, לא לכאורה, יש בהם ענווה באמת, ויש בהם התבטלות, ויש בהם אמירה שהוא לא ראוי, אבל זה בדיוק מה ששאול שומע, שהוא באמת לא ראוי. הוא באמת לא ראוי. הוא לא ראוי כי משפחת אבי זה מה שדואג עשה. דואג דאג ששאול יבין. שוב, אם זה גזירה אלוקית, אם צריך להיות מלך שהוא לא שאול, אז יהיה מלך לא שאול. שאול ידע, ככה לפי חז"ל, שאול ידע שהמלכות הקבועה תצא מיהודה. הוא מוכן לתת לזה מקום. וכשהוא רואה את דוד מול גוליית, הוא מוכן לתת לזה מקום. הוא שאל, בן מי זה הנער? האם פה אני רואה את מי שלמענו הקמתי את המלכות הזאת? או לא? וכשמתברר לו, כשנוצרה הריאות, נוצרו יחסי סימני השאלה והספק שמה הוא בכלל לא ראוי לבוא בקהל, אז זה לא מלכות. ואם זה לא מלכות, אז זה סתם בן אדם. ואם סתם בן אדם, צריך לבדוק לגופו של עניין. ואם סתם בן אדם, מה פה סתם בן אדם? הוא נורא צדיק, הוא נורא טוב, אבל זה לא דרך שמנהיגה את עם ישראל. זה לא ברור של כבוד או של משרות או של כיסאות. זה ברור פה, האם האישיות הזאת, האם דרכה הרוחנית של האישיות הזאת היא זאת שתוביל את ישראל, או שיהודי מיוחד, ישראלי מיוחד, באמת יש לו מדרגות ויש לו הרבה מצוות ויש לו גם סייעתא דשמיא, אבל הוא אדם נקודתי. ודווקא אם הוא כזה, אז זה מה שקורה. אם הוא כזה, אז ככל שדרכו יותר נהיית מקובל בעם ישראל, ככל שיותר לומדים, אז כך הוא נהיה יותר מסוכן. הוא נהיה יותר מסוכן משום שהוא לא ראוי. ואז דוד אומר לו, מי אנחנו מחיים משפחת אבי כי יהיה חתן למלך? אז זה כפול אצל שאול. זה גם באמת בעיה של היוחסין, שאומרת שלא בכלל אחר השם. ואמירה מי אנוכי ומחיי היא אמירה ששאול לא אמר אותה, אתם זוכרים טוב מאוד. כששאול לא רק שהסכים להיות מלך, אלא שאול חתר להיות מלך. משהו שמלך זה לא אחד שמתבייש להיות מלך. גם זה ששאול נכבה על הכלים, אני לא יודע מי היה פה איתי בפרקים מהם ומי לא. אבל אז ראינו בעזרת השם שלא מדובר פה ברצון של שאול לא להיות מלך. שאול מזמן 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 רוצה להיות מלך, אלא להיות מלך באופן אחר. שאול לא רוצה ששמואל ימשך אותו למלך. שאול לא רוצה שזה יעשה בצורה כזאת. הוא רוצה לתפוס את המלוכה בכוחותיו שלו. מלך זה אדם שצריך להיות מלך. מלך זה נשמה כזאת שלא מפחד להיות מלך. מלך זה מי שחותר ומאמין ויודע בענבה עצומה, כמו שיש לשאול, שבו בחר השם להיות רואה על המוות. ודוד אומר, אני לא כזה, פה שאין לי תכנונים, אין לי מטרות כאלה, אני סתם אחד. אז זה לא סתם אחד, ברור ששאול מאוד 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 אהב דוד, אבל לא מובן שלא נגע. והיא בעת את מירב בת שאול לדוד, והיא ניתנה לאדריאל המחולתי לאישה. פסוק מסובך מאוד מבחינת הפשט שלו, איך יכול להיות שבעת שניתנו אותה היא ניתנה לדוד ניתנה למישהו אחר לאישה. בכל מקרה, מה שאנחנו רואים פה שזה גם אצל שאול, גם אצל מירב, גם אצל יונתן, ובסוף נראה גם אצל מיכל, שכל בית שאול מאוד מאוד אוהב את דוד ולא אוהב אותו. זאת אומרת, אנחנו יודעים ששאול רוצה להשיא את את מירב לאישה, היו דיבורים, הוא כבר דיבר איתה, ופתאום היה איזה רברס בזמן. אנחנו יודעים גם יונתן, אני קצת מקדים את המאוחר, אבל ביונתן ראינו בסוף פרק י' ז' שהוא אוהב אותו כנפשו, ואחרות יונתן ודוד ברית באהבתו אותו כנפשו. יש ביונתן אהבה עצומה לדוד, אבל האהבה הזאת היא אהבה שבהמשך הפרקים נראה שהיא מוגבלת, בפרק אף בעיקר. מצד אחד יונתן אוהב את דוד כנפשו, מצד אחד הוא מוכן לסור להביא את נפשו, מצד שני זה אהבה מסויגת שמשאירה אותו לבד. זה שאול לא אוהב את יונתן בלי סוף, ושאול לאט לאט הוא רוצה שירצה להרוג אותו. יונתן אוהב את דוד בלי סוף, אבל בסוף מדבר שיש סוף לסוף, לבלי סוף הזה, והוא נותן לו לברוח לבד למדבר. מירב הולכת להתחתן בשנייה האחרונה, מבטלת החתונה, וגם מיכל שבאמת אוהבת את דוד, כך כתוב, ותאהב מיכל בת שאול לדוד, ויגידו שהוא ישר דבר בעיניו. עדות של הפסוקים, עדות של הפסוקים, אי אפשר להתווכח. בסופו של דבר כולכם זוכרים שכשאהרון השם בא אל דוד ומיכל בת שאול נשקפה עד החלום הטיב אצלו בליבה, אז למיכל בת שאול לא היה ילד עד יום מותה. זה לא עונש כזה על חוסר משמעת, זה ברור שמשהו גם בין האהבה של מיכל לדוד הוא לא מתבצע פה עד הסוף. עם כל האהבה עמוקה, אז היא רואה אותו בטיב איזה בלי, בטיב איזה בלי, אז זה מחלוקת עקרונית מאוד שקיימת בין בית שאול לבית דוד. נכון? על מה מיכל, על מה מיכל בסוף תצא מול דוד? על זה שדוד מחרקר בכל עוז לפני ארון השם. מחרקר בכל עוז, חז"ל מתארים את המילים האלה כמילים של שדוד מבטא באופן פיזי בצורה קיצונית את השמחה שלו לפני ארון השם. מחרקר בכל עוז, חז"ל מתארים, אני לא זוכר בדיוק את המילים, אבל שהוא היה מתהפך, וכיוון שהוא היה לבוש בגלימה, בג'לביה, כמו שהוא לבושים פעם, כשהוא מתהפך, אז הרגליים שלו נחשפות. וכשמיכל רואה את זה, היא לא יכולה שלא, היא לא, מטיב אז לא בליבה, זה דבר שקורה בלב, כי היא בת שאול, בתור בת שאול, בבית שאול, כך אומרים חז"ל, לא נגלתה לא פיסת יד ולא פיסת רגל שלהם. אין מצב שמישהו ראה בבית שאול את היד או את הרגל. זאת אומרת, הצניעות בבית שאול הייתה מאוד 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 מודגשת. אני לא יודע מה פעימה, כמה פיסת יד, מה, את האצבעות לא רואו, אין לי מושג. אבל הצניעות הזאת היא לא במקרה תכונה טובה שקיימת בבית שאול. הצניעות הזאת היא צניעות ש... ומתחילת שאול ראינו את זה, כששאול לא אומר לדודו את דבר המלוכה, אז גם לזה, גם את זה חז"ל תלו בצניעות. הצניעות זה יחס אל העולם. הצניעות זה יחס אל החיים. הצניעות זה לא התביישות בעולם. הצניעות זה הבנה ש... ככל ש... זה הבנת הערך האלוקי של הדברים. ככל שאתה יותר מודע לערך האלוקי שקיים כל דבר, ככה אתה יותר חש דחף פנימי שלא לחשוף אותו ברחוב, שלא ליצור אליו יחס מזלזל, שלא להסתכל פה כמו שהוא, כי ברור לך שיש פה אין סוף. ברור לך שהדבר הזה הוא בעצם רק גילוי מזערי של עולמות עליונים, ולכן לא ראוי שיתבוננו בצורה מזלזלת. וכך היא אומרת לו, לפני כל עמות עבודיך, מה נכבד מלך ישראל היום, אומרת לו, בגלל להיות כאחד דרכים לעיני עמות עבודיך. מה אתה? אתה דוד המלך, אתה דוד המלך, ודוד המלך זה כמו אהרון האלוקים, אתה נשמת האומה, אתה כלל ישראל, אתה מחלתם של ישראל, אתה שורש נשמתו של משיח, הרגליים שלך זה לא חתיכות בשר, כמו שיוסף מנסה להזיז את הידיים של יעקב, כך חז"ל אומרים, כשיעקב מסכל את ידיו ימין ושמאל, ראש אפרים ומנשה, אז ויתמוך יוסף את יד יעקב לא זזה, אז חז"ל אומרים, את היד של יעקב אפשר להזיז, מה? יוסף הצדיק, אין סיכוי שיזיז את היד של יעקב. היד של יעקב זה גם תביא את כל המנופים והבולדוזרים והדינאינים שבעולם, הם לא יצליחו להזיז את היד של יעקב, כי יעקב הבשר שלו הוא אותו בשר בדיוק כמו של כולנו, אבל איזה שכינה שוכנית בבשר הזה, איזה רוח, איזה דת, זה היד האלוקית. מישהו יכול להזיז את היד האלוקית בלי קשר לעוצמת השרירים ולכוח שלהם. אז ככה זה, ככה אומרת מיכל לדוד, זה שאתה חושף את הרגליים שלך, זה לא רגליים, לכולם יש רגליים, אבל זה לא ליצור מחשבות יצריות למישהו, זה בכלל לא בכיוון. בית שאול, הזהירות, הצניעות הזאת, שגם רואים אותה בפסוקים וגם לחז"ל היה כל כך ברור שאחד הממדים המרכזיים בבית שאול זה מצד היחס המעריץ, היחס מלא הכבוד לעולם הזה. זה כמו שאנחנו את ארון הקודש, נכון, בצלאל, היה בצל אל, והוא ידע שלא יכול להיות שארון הקודש יחסו. שקודש הקודשים זה קודם כל בונים משכן, אחרי זה קודש קודשים, אחרי זה רק אחרי זה שמים בתוכו את הארון. משום שרק ככה העולם יכול להיפגש נכון, העולם יכול להיפגש נכון עם דברי הקודש, שהוא מודע לזה של דברי הקודש. אחרת הוא מחלל אותם. המבט הזה בסופו של דבר, עם כל מה שמיכל אוהבת, היא באמת אוהבת את דוד. היא לא רק אוהבת את דוד, נראה מיד בפרק הבא איך היא משלמת מחיר כבד מאוד, ארוך שנים למען אהבתה לדוד, אבל היא לא דוד. לא יודע, יש פה פער יסודי מאוד בין בית שאול לבית דוד. יש פה דרכים אחרות, יש פה הנהגות אחרות שאולי אפשר לגשר ביניהם. מה פירוש שאולי היה אפשר לגשר ביניהם? כי יוסף הוא המשנה למלך, הוא בהתחלה הוא משנה למלך פרעה, אבל בסופו של דבר הוא צריך להיות משנה למלך האמיתי. ובניה של רחל צריכים להכין את המלוכה לבניה של דוד, אבל זה מפגש של עולמות אחרים לגמרי, עד כדי כך שלפעמים נראה כאילו הם מקבילים, וצריך לעשות מאמץ אינסופי כדי שהאחים לא ימכרו שוב את יוסף לעבדו, כדי שיפגש באור שהוא יותר גדול גם מיוסף וגם מיהודה. וכשיש דואג האדומי ברקע, אז זה יפרוץ, אז פתאום מירב לא רוצה להתחתן. וזה אומר שוב, על פני השטח מצאנו פתאום שאחד הבנות של שאול, יש פה איזה אכזבה לדוד, יש פה אפילו אלבון לדוד, יש פה הבטחה מלכותית לתת מירב בת שאול, שממה נפשך? אם היא נעשתה בלי לשאול את מירב, אז היה ברור לדוד, לשאול, שביתו תשמח בכל מישהו יציע לה. ואז פתאום מתברר שכל אחד אחר היה לוקח, חוץ מדוד. יש פה איזה כתרוג גדול. ואם שאול שאל את מירב ומירב פתאום חוזרת בעד, בכלל יש פה. מירב היא הבת של שאול. הבת של שאול לא עוד במובן הגנטי הפיזי. חז"ל אומרים שהקשר בין אב לבת הוא קשר שיש בו עומק נדיר ומיוחד, גם ביחס לקשרים משפחתיים שהם חזקים. הקשר בין אב ובת, ככה רבותינו מלך כל הדורות, לא רק חזק, גם אלה של האחרים, הם אומרים שהבת היא לפעמים חיה את האבא יותר ממה שהאבא חי את עצמו. ואני לא אכנס לסוגיה הזאת, אבל אם מירב פתאום שוברת רברס, שוברת אחורה, אז היא מגלה לנו את מה. זה התחלה של התגלות. אמרנו ששאול עוין את דוד, זה כתוב רק בפסוק, זה לא כתוב באף אחר. ואיחר לשאול מאוד והרה בעיניו הדבר, אף אחד לא יודע את זה. וזה שבעצם החתונה הזאת זה לא חתונה, החתונה הזאת זה לא נועד כדי להשרות שכינה בישראל, זה לא כדי לבנות בית בישראל, זה נועד כדי לרצוח את דוד. מירב יודעת את זה, מירב יודעת את זה, אף אחד לא צריך לגלות לה את זה. היא יודעת שזה לא מה שנקרא. היא יודעת כי הבת של שאול, החתונה של מירב ודוד הייתה צריכה להיות מפגש, קשר חי של בית דוד ובית שאול, שבני רחל ובני לאה. אבל מירב יודעת שזה לא זה, אז מירב איננה. פתאום מירב נעלמת, מיכל נכנסת, וישר הדבר בינם של שאול, אבל אותו דבר, אותו רעיון. ויאמר שאול את ננה לו, הוא תהי לו למוקש, הוא תהי בו יד פלישתים. ויאמר שאול את דוד בשתיים, תתחתן בי היום. ויצב שאול את עבדיו, דברו אל דוד בלט למור, הנה חפץ בך המלך וכל עבדיו אהבוך, ואתה התחתן במלך. מה צריכים העבדים להבין? שהמלך אומר להם, הנה חפץ בך המלך וכל עבדיו אהבוך. זה נשמע כאילו המלך מתחנן לפני דוד שיסכים. זה מבזה את המלך, בגלל זה בלה, זה משפיל כביכול את המלך, זה אנה. ודוד שוב עם הנקלה ונכה מתחתן במלך ואנוכי ישרש ונקלה. ויגידו עבדי שאול לו למור, כדברים האלה לדבר דוד. אצל שאול אין סיכוי שבחיים שלו הוא יגיד שהוא ישרש ונקלה, לא בגלל שהוא גאוותן, בגלל שהוא יודע את התפקיד שלו, יודע את האחריות שלו, יודע לאן הוא צועד. ודוד בהערות האלה רק מעצים את זה שיש לו דרך שונה. באמת הגאווה הכי עליונה של דוד זה שהוא יודע שהוא איש ראש ונקלה. הרוממות הכי גדולה, דוד המאחד למגרמת, שבאופן אישי שלא בתור מלך הוא לא קיים, הוא חסר ער, הוא חסר משמעות. הוא כמו משה רבינו, האיש משה, מה שאני אגיד על איש משה, לא כתוב החכם מכל האדם, לא כתוב הגיבור מכל האדם, לא כתוב האמיץ מכל האדם, כתוב האיש משה, ענב מאוד מכל אדם, אשר פני אדם. ולכן ולא קם עוד נביא כמשה. ככל ש... שוב, זה לא רק שנחיתור, זה לא דימוי עצמי נמוך, לא בכיוון, לא מתחיל בכלל. אם, 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 אם לא הצד האלוקי שבי, אז שום דבר לא מעניין אותי, אז שום דבר לא חשוב. וזה גורם לזה שהדבר היחיד שמעניין את דוד זה הצד האלוקי שבו, כי חוץ מזה באמת אין כלום, כי חוץ מזה באמת רש ונקלה. שוב, התחושת הרש ונקלה רק מעצימה בדוד לאין ארוך את ההזדהות של האלוקים, את הרצון שלו להיות אלוקים. אבל שאול נמצא במקום אחר, שאול נמצא במקום השליחות של שאול, זה אהבת אלוקים, השליחות של שאול, הדגש שלו, האופן שבו הוא צריך לרומם את האומה, זה להשתכנע שאנחנו אלוקים, שאלוקים, שאנחנו הכי הכי לא ראשים ונקלה, שאלוקים בטח בנו ונתן לנו את כל הכוחות, את כל היכולות, את כל האמצעים, את כל האפשרויות, כן לתקן עולם, כן לסתה ברכה מאת השם, כן לשנות את כל מערכות החיים, כן לפעול עם אל כדי שיגיע במהרה היום שבו היה השם אחד ושמו אחד. ולכן המשפטים האלה שהם, שוב, שאם הם במקרה שבאדם רגיל, אז אתה מאוד, גם ככה אני לא יודע, מישהו רוצה שהבת שלו תתחתן עם מישהו שחושב שהוא רש ונקלה. זה נורא יפה, אבל קודם כל יכול שהוא צודק שהוא רש ונקלה. אמרנו שחיים שנים ארוכות בחייו של דוד, כמעט כל חייו של דוד, לא רק הוא חשב שהוא רש ונקלה, אלא כל מי שהכיר אותו חושב שהוא רש ונקלה. כשמי שאומר שהוא רש ונקלה זה או שהוא חושב ככה באמת, וזה גרוע. רש ונקלה זה אדם ש... אין מה לצפות להרבה יותר. או שזה ענווה כזאת, שבתור מלך הוא ודאי לא יהיה. קיצור, זה לא שידוך רגיל. אדם רגיל יכול להיות יופי, הוא ענב, כי באתי חתן ענב. או הבת שמתחתנת עם בחור ענב. אבל כשהמטרה היא להיות למלך, אז רק מעצים את כל מה ש... יש הסתה קלה, דואג יסית הסתה קלה את מהלך המאורעות. ואחרי זה הוא נעלם. אבל זה מספיק, לא צריך יותר. ויאמר שאול כה תאמרו לדוד מחפץ המלך במואב, כי במאה עורלות פלישתים ינקם בו אויבי המלך. ושאול חשב, וזהו, חשב, לא רק לא אמר לאף אחד, להפיל לדוד ביד פלישתים, כי זה קשה מאוד להבין את המואב הזה, נכון? מה הרעיון לקחת? ראו, תערוג מהפלישתים. תקח להם את האוזניים, אין לי מושג מה תקח, תקח להם את הטבעת. בכל מקרה זה לא תהרוג מהפלישתים, כי להרוג מהפלישתים אפשר תוך כדי תנועה, תוך כדי מערב. זה להרוג אותם, ואחרי זה לטפל בגביעות שלהם במשך הרבה זמן, בלי שאף אחד מאיים עליך, ואחרי זה לסגת עם זה. זה סוג של קרב שצריך להיות מאוד מאוד מסוכן. אבל דוד עושה את זה ל-200 אנשים. ויקום דוד וילך ובאנשיו ויך בפלישתים 200 איש. ויבא דוד תעולותיהם וימלאום למלך יתחתן במלך ויתן לו שאול את מלכה ביתו לאישה. ומה קורה מזה? קורה מזה ששאול ידע כי השם עם דוד. ויוסף שאול יראו מפני דוד עוד, ואי שאול אויב את דוד כל הימים. אויב שוב בנפש, בהסתכלות, במצב החיצוני. אבל זה שדוד מביא 200 עולות פלישתים זה... זה רק מלמד שדוד ממשיך בדרך שהיא לא דרך. ודוד יוצא לקרב שבאמת הוא מסובך ולא מובן. למה צריך 100 עורלות פלישתים? אז למה הוא מביא 200? למה זה טוב? מי צריך את זה? מה הערך בהסתכנות הזאת? למה היה צריך לתכנן איזה מבצע שבסופו של דבר יהיה לו 100 עורלות פלישתים? אז הוא לא תכנן אותו, לא תכנן אותו נכון. אז זה מבצע שהסיכויים שלו לצאת משם בחיים נמוכים מאוד, נכון? כי דוד היה די משוכנע, שאול היה די משוכנע להפיל את דוד והפלישתים, שמבצע כזה זה מבצע שאי אפשר לחזור מנו חי. אז צריך לתכנן את זה ולחשוב על זה. ככה שאול היה עושה, ככה שאול בטוח שהשם רוצה שנעשה, שנקדים מחשבה ותכנון. עבודת השם שלנו זה להתבונן מה השם רוצה מאיתנו. זה שדוד מביא 200 עורלות, זה שוב, זה מראה שדוד כביכול בעיני שאול הלך בפוקס, לא תכנן כמו שצריך ולא ארגן כמו שצריך, אז בסוף הצליח. ואיך ל-200? זה להעצים את הסיכון לאין ארוך. זה סיכון של סתם שאול רוצה להרוג את דוד כוח של סכנה למאוחה, אבל דוד לא רוצה להרוג את דוד. ובכל אופן הוא ממשיך 200, הוא לא יודע לספור עד 100, הוא לא יכול לתת למאה אחרי מברוח, הוא לא יתחיל. זה מין דבר כזה שהוא מרשה למציאות להשתלט עליו. הוא מרשה למציאות להשתלט עליו בגלל שהוא במקום אחר לגמרי, משום שבטוח שהמציאות היא אלוקית.
ממילא הוא רואה, דוד רואה בכל צעד את עשיית הדשמיה, וממילא דוד רואה את ה... את, את הבקשה ש, של השם ממנו לא לשבת ולתכנן, לשבת ולהקשיב, ששניהם נכונים, אבל זה לא שאול. ולכן שאול יודע שהשם עם דוד, מה פירוש עם דוד, אבל נקודתי, ולכן יש מה לפחד ממנו. צריך מה לפחד ממנו, מפני האיום שהוא מאיים על עם ישראל. אבל לנו חשוב שבינתיים בחוץ שום דבר לא גלוי, ופתאום זה יוצא החוצה. ויצאו שר הפלישתים וידים את עצתם, שחל דוד. עוד פעם הביטוי זה שחל, שנשקטו בסין, אבל נשמע כמו בסמך, והרעיון הוא תמיד שדוד לא שוחל ואחר כך יוצא להילחם בהם, אלא קודם כל מתרחש האירוע, ואז יש סייעת הדשמיה גדולה מאוד ששורה על דוד. וידבר שאול יונתן בנו ואל כל עבדיו להמית את דוד. הנה, מפה עכשיו זה עזב את הלב, יצא החוצה בעקבות ההצלחות שלו. אני מניח שכולם היו בהלם, כולם ידעו להכיל את זה, כולם ידעו להבין את זה. ויונתן בן שאול חפץ את דוד מאוד, ואז יונתן אומר לדוד, מבקש שאול אבי לעמיתך. שוב, כל זה מתבסס על זה שהוא באמת לא הטיל עליו, לא זרק עליו התחנית, אלא רק חשב לקחת תחנית. כששאול מספר את זה לכולם, אז יונתן כולו עמום, ובא ל... ובא לדוד ואומר לו, תשמע, יש סכנה, תתחבא ואני אבדוק. כן,
יונתן לא חושב כמו שאול?
מה הוא לא חושב כמו
שאול?
הוא ראה את הדרך השונה, ואם לא היה דואג אדומי, תראו, דואג אדומי זה לא איזה טעות במקרה נשמעת, איך כתוב בשיר הזה, הכל בגלל מסמר קטן, צרפת הפסידה במלחמה וכל ההיסטוריה השתנתה. אפשר למצוא כל מיני תהליכים כאלה, בגלל פוקס אחד קטן, איך כתוב שאם ישראל היו אומרים בקריאת הים, אמרו השם ימלוך לעולם ועד, אז חזר אומרים, אם היו אומרים השם מלך לעולם ועד, אז הגאולה הייתה באה לעולם. איזה בעץ הזה שאף אחד לא התחשק לו להגיד, נכון? איזה יוץ מחד היום אומר, השם אלה! בום, היה נגמר. אז זה לא עובד ככה, משום שברור שהדברים פנימיים מאוד ועקרוניים מאוד. אין פה מקריות, אין פה איזה מעצבן שדואג האדומי דיבר. דואג האדומי, זה שהוא דיבר, זה שיש לו מקום כזה. זה שיכולים לצמוח תמיד חיים כאלה שהם חיצונית מלאים בתורה ופנימית אין כלום. זה ביטוי לזה שעם ישראל לא נמצא כל כך רחוק. זה שדואג האדומי מצליח לדבר, והוא נקרא אביר הרועים. באמת בדברי תורה אין אף אחד שיכול. אבל זה שהדברים מצליחים לחדור, אז תמיד את החטא יעשה בסוף מישהו אחד. אבל יהיו כאלה שיודדו אותו, ויהיו כאלה שיתייחסו לזה סלחנות, ויהיו כאלה שיבואו להם בתוך לבם לעשות את זה, ויהיו כאלה שיגידו לא נורא. בסופו של דבר, הערבות ההדדית שיש בתוך עם ישראל, המסתעות להשם יוקן הנבות לנו ובנינו, זה עד הירדן, מהירדן שרבות הדלת. פרוש של דבר שיש איזה תקשורת פנימית בתוך האומה, וכשמישהו אחד קם ועושה מעשה, אז המעשה הזה יהיה זרעים בליבו, בלבבות של כולם, עמוקים יותר או פחות, פחות עמוקים יותר, כמו הדברים המפורסמים של יערות הדבש, על ההוא שלא עוזר לו שום גדל את הזקן, כי אם יש מישהו מגילך ביתר, זה כאילו אתה חצי גילך את הביתר. אז הדואג האדומי בא למקום כזה ש... שמעכבת את אחדות ישראל מלהופיע, והוא מצליח ליצור סימני שאלה. אני מנסה להגיד שגם שאול מאוד אהב את דוד. זה לא מתחיל בבנים של שאול, בבנות של שאול. המלחמה הזאת מלחמה שהייתה קיימת תוך למה של שאול, ושאול בשביל לקבל את דוד, בשביל לקבל את האהבה שלו, בשביל להכיר בזה שהולך וצמח פה כך שנוחה, היה נדרש לענבה שאין לו מיכל יכולות לתפוס אותה. היה נדרש לעמוד מול אלוקים ולהגיד את כל מה שעשיתי, כל מה שפעלתי, כל מה שלחת אותי, אני מעביר לדרך אחרת. אבל זה, בשביל לעשות את זה, הוא חייב להיות נקי לחלוטין, הוא חייב להיות ודאי לחלוטין שדוד באמת זה ממשיך. כשנוצרים סימני שאלה, כשהדרך נהיה מבולבלת, כשאולי לא, אז אין אפשרות. אז שאול צועד במדרון כזה, שההתנהגות של דוד רק מוכחה לו פעם אחר פעם, שיש סכנה, אז אי אפשר להתפלל למה. גם מיכל, גם מיכל אהבה מאוד את דוד. בסוף, עוד הרבה שנים אחר כך, כשעלו אהרון בית השם, זה עוד הרבה שנים מכאן, זה אולי לפחות 10 שנים מכאן, אז התגלעו הסדקים שהיו תמונים במסתרים. אמרנו גם מרב רוצה להתחתן ולא רוצה, שאול רוצה את דוד ושאול רוצה להרוג את דוד, יונתן הוא זה שמחזיק מעמד, זה מדרגות. מרב אחי לא רצתה, מרב רצתה ומיד לא, ושאול רצה לא לקח לו מיד, הוא לקח ריברס, יונתן פחות. וגם אני אומר שאפילו מיכל שהייתה נאמנה כמעט לאור כל הדרך, היא תמיד הייתה נאמנה, בסוף לא הצליחה למסמס את העת. גם יונתן אומר דוד, אתה תהיה למלך ואני אלך למשנה. זה הכרה בזה שיש דוד, אבל בסופו של דבר הוא לא בא לתמוך בדוד בפועל. כשדוד בורח בני פלישתים, אז יש הרבה מיני בנימין משבטו של שאול שבאים לתמוך בדוד. יש רשימות כאלה בדברי הימים. יונתן לא היה שם, יונתן מתנגד לשאול בכל תוקף. מתקדם פרק אב ונראה את זה, אבל הוא לא עושה מעשה, הוא נשאר שם, הוא משאיר לדוד לבד. אז יונתן לא מזהה את שאול, בוודאי שהוא מזהה את שאול, אבל הוא לא מזהה את שאול ברמת התקשורת, מה שאול אומר רגע, מה אומר עכשיו. הוא מזהה את שאול ברמת הנשמה, והאהבה הגדולה של יונתן לדוד היא מתוך שהוא בן של שאול. אנחנו זוכרים שהיחיד שנצליח להרגיע את שאול מהרוח הרעה שמבעט אותו זה דוד. עכשיו קורה הפתעה, דוד, שאול, יונתן וכל העבדים בהלם. שאול רוצה להעמיד את דוד. יונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד, זה לא מה שיונתן אומר, זה מה שהנביא אומר. ולכן כולם לא מבינים איך זה נפל כרעם ביום בהיר. אין גם לדוד, שאול לא יכול להאשים את דוד בכלום. על מה הוא רוצה להרוג אותו? מה? אז שהוא יונתן אור לו פלישתים פה מאור לו פלישתים? אין שום סיבה ששאול כמלך יכול להסביר, ואין פה שום ניסיון גם בתוך הפסוקים, כי אין אפשרות גם להסביר. למה אתה רוצה להרוג אותם? זה משהו שכולם הבינו אותו בשלב הראשון כחלק מהרוח הרעה שמבעטת שאול. כמחלת נפש, אני לא יודע מה, זה ההוכחה שהוא איבד שפיות. אתה שקידמת אותו והצמת אותו, זה כתוב שתי מילים אחרי, והעיקר שמו מאוד. והעיקר שמו מאוד להעמיד את דוד. על מה? בעיקר שמו זה כבר לא סתם פופולריזציה, זה יקר, יקר, זה כבוד, כבוד אמיתי. בעיקר שמו מאוד, זה שמו, זה הדרך שלו, הכיוון שלו, ההזדהות אותו. עוד ועוד ילדים בעם ישראל נולדים וחולמים להיות כמו דוד המלך, וזה מה שמכריח את שאול להוציא את מועצה מהשק. אבל כולם לא יודעים מה לקבל את זה, הרי עד עכשיו לא, מי אלה בדעתו את זה עד עכשיו? אתה חתן המלך, אתה בית החתונה, שמחה עם השתתפויות, עם נאומים, זה ברור, כל הילדים שלך מאוהבים בי, זה אהבה שיש למקום. ולכן יונתן מורד באביב. למה זה לא יפתור את הבעיה? לא, היא נגמרת בדוד. הדרך של דוד היא לא דרך, ככה שהוא מבין. הדרך של דוד היא צבר פוקסה, היא ערימות אין סופיות של פוקסה. אז יש לו סייעתא דשמיא, אתם יודעים למה יש לו סייעתא דשמיא? כי הוא צדיק, והוא ענה, והוא טוב. אז כל שטות שהוא עושה, שם עוזר לו, הוא עושה אין סוף שטויות, הוא פועל בחוסר אחריות, הוא לא מתכנן שום דבר, אבל השם איתו. למה השם איתו? כי הוא, מה שאכפת לדוד זה רק כלל ישראל, שהוא יודע את זה מצוין, רק כלל ישראל אכפת לו, ורק איך להטיב, ורק איך להוסיף ברכה. הוא באמת מלא אמונה בצדקת ישראל, ברור. כלפי חוץ אף אחד לא שואל את שאול למה הוא נותן לו את הבת שלו, ולמה כשהבת הזאת לא רוצה אז מיד להיות הבת השנייה, או למה הוא ממנה אותו על כל דבר, או למה הוא זה שהולך לכל הקומות הכי מסוכן. אבל זה לא דרך, אין פה דרך. יש דרך ויש אדם אחד שמצליח. כשאדם אחד שמצליח, אז כשאתה מעלים את הבן אדם הזה כביכול, אז קודם כל עצם אותו של דוד מהווה הוכחה לזה שהדרך הזאת כושלת. זה גם לא דרך, יש דברים שאמרתי לך, אדם יכול לזכות מפעל הפיס, הוא יכול לזכות 5 פעמים מפעל, הוא יכול לזכות 20 פעמים מפעל הפיס, זה לא דרך. זה לא דרך, אנשים לא יכולים, הוא לא יכול להגיד לאנשים, בואו תסגרו את בתי החרושת, תפסיקו לעבוד, ובואו נתחיל כולם לזכות מפעל הפיס. זה כל פעם כביכול פוקס מחדש. ואם הוא חוטף את המכה הגדולה, אז זה הראייה הכי גדולה שהדרך הזאת הייתה שרשרת של פוקסים, שרשרת של משהו לא מתוכנן. זה ברירה נוראית. הוא גורם לביתו להיות אלמנה, הוא הבן שלו. שרו מתייחס דוד כמו בן, יש שם אהבה עצומה, לא שם הבנים שלא אוהבים אותו. אבל אמרנו ששאול, הדבר האחרון שעניין אותו או שבא לידי ביטוי זה האינטרסים שלו. הוא מלך והוא חושב על כלל ישראל. כן,
אז למה כאשר דוד ברח ממנו אז דוד עדיין נשאר דווחות? כאילו אם זה לא הדרך שלו, אז מה אכפת לו? דוד כבר לא קשור לממלכה שלו, לא קשור לאזור שלו, הניסים שלו, הצירופי מקרים שלו, הם כבר לא משפיעים.
למה לא?
זה לא משנה לו, הוא לא רואה את זה.
עם ישראל כולו שומע על ההצלחות של דוד, דוד ממשיך 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 ממשיך.
אז רחוק ממנו.
איפה זה רחוק? הוא המלך של ישראל, איפה זה? זה בתוך ישראל. אין לחינם שברגע שדוד יצא לפלשת, אז זה נפסק. מה זה רחוק ממנו? זה לא הבית שלו, הבית שלו זה המדינה. הוא זה שצריך לחנך את ישראל, הוא שצריך להנהיג את ישראל, צריך לקבוע בהם כיוון. הרדיפות הפסיקו ברגע ששאול שדוד יצא מגבול ישראל ועבר לפלשת. זה סוג של התאבדות כביכול, זה סוג של מהלך שהוא חסר הבנה לחלוטין למי שרוצה להיות מלך. אתם יכולים לזכור את זה דוד, אחיש בטוח שדוד בוגד בישראל, אחיש בטוח, הוא אומר, אתה בטוח שדוד באמת תוקף את מקומות ההתיישבות הישראלים, כך אחיש חושב, אני לא יודע מה ישראל חושב. מי שמנסה לטעון למלכות, הצד הכי מטורף שיכול לעשות זה להרוק אל האויב. זה אולי יפסיק לפגוע בך, אבל זה בטח לא יוסיף לך פופולריות ומקום בדעת הקהל. כן, הוא בטח שהוא דרך, בעיני שאול זה לא דרך, ברור שהוא דרך, דוד לא דרך, דוד חי וקיים עד היום דרכו.
זה דרך שהמון מבין אותה, מבין שזה משהו שהוא משאר
בנפוק, זה לא פוקסים באמת. בעיני שאול זה נראה פוקסים, בעיני השאול המחאי זה נראה דרך לא אחראי. הדרך של דוד דרך סלולה מאוד כתובה, אם אתה רוצה יש את היומן האישי של דוד מצאנו, מסתכל בתנ"ך שלך, כתוב על זה תהילים. הדרך סלולה שם היטב, אפשר לראות זה גם בתוך הפרקים שלנו. זה לא פוקסים, זה עבודת אלוקים, זה דבקות באלוקים שגורם זה את זה. מסירות הנפש שלו והאהבה הגדולה של עם ישראל גורמים לזה שבאמת השם יעזור. הדרך של דוד זה ככל שאני אתבטל יותר לאלוקה, ככל שאני יותר אהב אותו, ככל שאני יותר כלל ישראל, אז תהיה יותר סייעת לשמיע. זה דרך מצוינת, זה לא דרך. אמרתי לך, דוד ושאול לא עשו בתי ספר, לא עשו סימפוזיון, בואו נתווכח מי ייתן הוכחות יותר פיצוציות ומי יקטול את השני בדירות יותר מצחיקות. משהו הרבה מעבר, זה דוגמאות חיות. שאול מראה את הדרך שלו באיך הוא חי, איך הוא עובד. ושאול ודאי חולל ישועה לעם ישראל לאין ארוך יותר מדוד. כל מה שדוד עשה לא יכול להתקרב למה שאול עשה, משום ששאול לקח את עם ישראל מ-0-0-0, מזה שאין מדינה בכלל ואין אחדות ויש מצב שאנחנו נשלטים ומדוקאים לחלוטין בידי אויבים. אתם זוכרים איך שאול התחיל את המלחמה נגד נחש בני אמון, שמידע האיומים של נחש בני אמון מעידים על איזה שפל, איזה ביזיון, איזה אומללות, איזה מסכנות יש בעם הזה, שאל תשכחו, הוא מלך ישראל הראשון. הוא אומר, זה כמו ההבדל בין להקים מדינה לבין להחזיק מדינה. להקים מדינה זה מלחמת השחרור, מלחמת השחרור זה ש... עם כל הניסים שהיו לנו, איבדנו שם 6,000 חיילים, שזה אחוז מאיתנו. משום שלהקים דבר חדש, יש מאין, זה כמו לשפץ בית ולבנות בית, זה אין ארוך. שהוא לוקח מאפס, שפלשתים עושים הכל, פלשתים, בני המון, הכל כדי ששאול לא יצליח, הוא מקים מאפס מדינה עוצמתית. אמרנו שגם כששאול ייפול בערי הגלבוע, אז הוא כבר לא ימות לעולם, משום שמדינת ישראל לא תיפול. משום שעם כל הקרב הקשה ועם כל המפלה והתבוסה שנחלו ישראל בערי הגלבוע, עם כל זה ששאול נפל לחרבו וגם בניו מתו, פלישתים יודעים שאת המלך הם הרגו, את המלכות הם כבר לא יכולים להרוג, הם אפילו לא מנסים. זה ישות שדוד שאול בנה, שאול בנה בדרך אחרי. אבל הדרך של שאול זה דרך לדוד, רד גימיקים. אמרנו שהניצחון של דוד על גוליאת הוא נורא מרשים. מי בעולם לא שמע על דוד עם גוליאת? אני מניח שזה אולי אחד הסיפורים הכי מפורסמים באנושות, דוד עם גוליאת. אבל דוד וגוליאת זה נראה טוב, זה מצטלם טוב, זה מספרים טוב, זה לוקח טוב, זה גם אינטימון. אבל זה רק על הברכיים של שאול. מתוך ששאול מצליח לבנות צבא שיחסום את הצבא הפלישתי, מתוך שאול יכול להבטיח את העורף הישראלי, מתוך התסכול של פלישתים, הם מוציאים את הגוליאת הזה. הגוליאת הוא לא מהווה אמיתית סכנה למדינה הישראלית, כמה שהוא שמן וכמה שהוא גבוה וכמה שהוא יודע לסחוב ברזלים, הוא לא יכול לכבוש. הצבא, צבא ההגנה של שאול יצר את הכל. יש פה מאורע מדהים, מאורע מחולל, מאורע מכונן של קידוש השם גדול מאוד, שמראה לנו עד כמה האמונה בקדושתם של ישראל יכולה להופיע פה את דבר השם, נכון? אבל גם בתור דבר אחד זה נחמד, זה הרצף. אז כמה ששאול, דוד תמיד יהיה יותר, כי דוד זה כל מיני פוקסים, כביכול פוקסים, ממש לא פוקסים, קטנים כאלה. הצלחה פה, הצלחות שם, את המלחמות הגדולות זה שאול ארגן. את החירות, המדיניות, את העצמאות, את סדרי הממלכה, את גיבוש הממלכה, לגרום לכולם להתאחד סביבו ולהיות מוכנים למות למענו, משמוע את הפקודות שלו, וזה שאול עשה. אחרי ששאול עשה, אז דוד בא וכותב, תמיד זה ככה. מי שעושה את העבודה הקשה זה בני אשר רחל, תמיד. משאר בן יוסף. ואחרי שהם בונים, אחרי שהם יוסדים, אז באים בני אשר לאה, נכון? זה התחיל ברחל ולאה, לא צריך להתחיל בני אשר רחל. שיעקב לא רצה להתחתן עם לאה. הוא ראה אותה לפעמים, הוא לא היה על דעתו שהתחתן עם לאה. וכשהוא שומע שאולי התחתן עם לאה במקום רחל, אז ברוב זה הזו המסורת הסימנים. ובסופו של דבר, לאה מתחתנת על גבי מלאה היא טרמפיסטית של אהבה של יעקב. אם יעקב לא אוהב את רחל, אין סיכוי בעולם שלאה הייתה מתחתנת איתו. על בסיס הקשר שרחל הצליחה ליצור בינה לבין יעקב, על גבי זה לאה התגנבה ולקחה אותו לעצמה. לאה זורעת את מה שרחל קוצרת. וזה יהיה מהלך שיהיה נכון כנראה בכל הדורות. תמיד יוסף יהיה המשנה למלך. כמו שיוסף היה ביחס לפרעה, זה עצור שהיה ביחס לפרעה, אבל המלכות, איך פרעה אומר, בלעדיך לא ירים איש את ידו ותרגו בחירת מצרים. המלך האמיתי של מצרים זה יוסף. הכל במצרים זה יוסף. יוסף הוא שפתר את החלומות, הוא שהבין אותם, הוא שנתן את הפתרון, הוא שאחראי על ביצוע הפתרון. כל העוצמה שיש לפרעה זה תוצר לוואי של זה שיש לי יוסף. אבל את הכבוד במרכאות פרעה מקבל. פרעה הוא המשנה למלך, אבל פרעה לא המלך. מה הביטוי של זה? אני לא יודע מה הביטוי של זה, בדיוק כלפי חוץ, אבל כביכול אני עושה את הכל, ובא מישהו אחר וכותף. אז אתה אומר שתסביר, אין פה מה תסביר. זה לא להושיב איתם ישראל משום ולדבר איתם. תסביר, החיים הם אלה שמסבירים. החיים, זה לא תיאוריות פילוסופיות, לא ככה מחנכים אומה. זה כמו ש... אם אנחנו רוצים שעם ישראל יחזור בתשובה, אז אנחנו צריכים להעמיד לפני עם ישראל נשים כאלה, שעם ישראל יראה אותה ויגיד, א', אפשר להיות כזה, ב', הלוואי שאני אהיה כזה. או אם נשאר ברמת הדיבורים, אפשר, אם אנחנו נגיד, יכולים לצמוח אנשים גדולים, אז יכולים, זה גם נכון, זה ודאי, ברור שיכולים לצמוח אנשים גדולים, אבל כשבפועל נראה כאלה אנשים, ככל שנראה יותר אנשים כאלה, אז ממילא העולם יהיה במקום אחר לגמרי, אז כבר לא נצטרך לדבר עם אף אחד. כשרואים דוגמה חיה, כשרואים משהו אמיתי, מציאותי, אז זה חודר ללב שלך יותר מאינסוף דיבורים. להפך, לדבר אתה צריך כשאתה לא נפגש בחיים עצמם. אז אין פה דרך לשאול יקרא לספות הסברה ויתחיל להגיד, לפי דעתי נראה לי שהדרך של בכלל במקום הזה. זה יש צורך, אם אין לך ברירה, יש צורך לבירור פנימי. אבל אני גם, זה לא הולך בזה, מישהו יעצור אותי כש... מה עכשיו? 2-5? כל טוב סלע.